שלום וברוכים הבאים לפרק 13 של לומדים יין עלילות לבל 3. בפרק הזה בעצם אנחנו הולכים לדבר על שני אזורי יין נוספים, הונגריה ויוון. ונתחיל בהונגריה. אז במקום לדבר על אזורי יין שונים בהונגריה, אנחנו הולכים להתייחס רק לאזור אחד ספציפית בשם טוקאי. אז מדובר באזור בשם טוקאי שגם ליין שמגיע ממנו קוראים טוקאי. מאויתים קצת שונה. האזור הזה נמצא בערך בצפון מזרח הונגריה, קרוב לגבול עם סלובקיה, והוא מפורסם בשל עונות הקינוח שמייצרים בו, שבעצם נעשים בעזרת בוטריטיס, קצת בדומה למה שקורה בסוטרן. אז מבחינת חוקי יין מתוק מתוקאי, מה שקרה זה שב-2013 התחילו רגולציות חדשות, כך שבצירים של היין הזה עד 2012 יוצרו לפי חוקים מסורתיים, וב-2013 והלאה, היין שיוצר, יוצר לפי חוקים חדשים. אז מבחינת החוקים המסורתיים, יש לנו יין שנקרא טוקאי אסו, שבעצם זה הטוקאי שנעשה מהענבים שנדבקו בבוטריטיס בריקבון. ומן הסתם מדובר בעינות עם רמת סוכר גבוהה. רמת הסוכר המינימלית בעינות האלה הייתה יחסית מאוד גבוהה, 60 גרם לליטר, והיין קיבל מספר על סולם של 3 עד 6 פוטוניוס. לפי רמת הסוכר, בעצם רמה של 3 פוטוניוס זה אומר יין קינוח ברמת הסוכר הנמוכה ביותר, ו-6 פוטוניוס זה יין קינוח ברמת הסוכר הגבוהה ביותר, רמה מאוד מאוד גבוהה של סוכר. על היין הזה היה צריך להתיישן שנתיים בעץ אלון ולצאת לשוק לא לפני ינואר של השנה הרביעית לאחר הבציר. הטוקאי אסו המתוקים ביותר קיבלו איזשהו שם מיוחד שנקרא אסו אסנציה, זאת אומרת אסנס, ובהם יש מינימום של 180 גרם סוכר לליטר, שזה המון. ב-2013 חוקים קיבלו קצת שינוי, למשל רמת הסוכר המינימלית לטוקאי אסו עלתה ל-120 גרם לליטר, מה שפעם היה שייך ליינות מרמה של 5 פוטוניוס, לפי החוק המסורתי הישן. אז זה הפך להיות המינימום. כעת יינות עם פחות סוכר מזה חייבים להיקרא late harvest, או בשם אחר מקומי טוקאי זמורודני, שניגע גם במונח הזה עוד מעט. המונח של אסו אסנציה כבר לא בשימוש, זאת אומרת זה מונח שהיה מקובל עד 2012 כולל, עדיין יש טוקאי אסנציה למכירה בחנויות וכו. יינות האסו דרושים כעת לישון יותר קצר. כעת מ-2013 החובה היא למינימום של 18 חודשים בעץ אלון, והם אמורים לצאת לשוק בינואר של השנה השלישית לאחר הבציר. אז בואו ניגע באקלים וזני ענבים. גם בהונגריה יש זני ענבים מקומיים עם שמות מקומיים. האקלים בטוקאי הוא אקלים שהוא moderate, אקלים מתון, והכרמים המובחרים הם נמצאים על כרגיל מדרונות על הרים שפונים דרומה. יש נערות באזור שעוזרים לייצר תנאים יחסית לחים ומתאימים עבור בוטריטיס. ויש 3 זני ענבים לבנים שמשמשים לייצור של טוקאי. ובדרך כלל עושים מהם בלנד. אז הזן הנטוע ביותר מביניהם זה זן שנקרא פורמינט, והוא מייצר יין לבד עם חמיצות גבוהה וריכוז טעמים. זאת אומרת, אפשר לייצר ממנו יין זני, אפשר לייצר ממנו גם יין יבש יחסית איכותי, אבל בגלל שהוא מתאים לבוטריטיס אז בדרך כלל משתמשים בו ליין מתוק. יש לנו עוד שני זנים, למשל יש לנו את הרס לבלו, שכמו הזן הקודם הוא מבשיל מאוחר יחסית ומוסיף הרבה ארומות לבלנד, וסאגה מוסקוטלי, שזה הזן השלישי, שנותן עוד ארומות. אז יש לנו 3 זני ענבים שלא שמענו עליהם קודם, פורמינט, הרס לבלו וסאגה מוסקוטלי. ואנחנו גם לא נשמע עליהם מעטה והלאה. מבחינת סוגי ינות, האזור של טוקאי מפורסם ביותר בשל ינות הקינוח שבו, אבל לאחרונה גם מייצרים שם הרבה יינות יבשים, מאוד איכותיים. היינות המתוקים מבוקבקים בבקבוקים של 500 מיליליטר, היבשים בבקבוקים רגילים של 750 מיליליטר. כתלות ברמת הריקבון, הנובל רוט, על הענבים, היצרן מחליט לייצר יין ברמה מסוימת בכל בציר. בבציר עצמו עושים הפרדה של הענבים לפי רמת הריקבון. בהונגרית, האסו, המשמעות שלו זה רוטן, זאת אומרת רקוב. הזמורודני, שהזכרנו אותו קודם, טוקאי זמורודני, בעצם זה טכניקה שבה אנחנו כותפים אשכול שלם, שחלק נגוע בבוטריטיס, ואנחנו בדרך כלל עושים את זה בשלב יחסית מאוחר של הבציר. ינות יבשים בלי בוטריטיס. ינות יבשים בלי בוטריטיס, בדרך כלל מדובר או בינות פשוטים ללא עץ, ועד לבלנדים שניתן ליישן ותססו בחוויות עץ וגם יושנו בחוויות עץ, אפילו עץ חדש. בדרך כלל הינות היבשים שלא משתמשים מהם בבוטריטיס נעשים מפורמינט, הזן הנפוץ. ולפני שנמשיך לדבר על ינות כינוח, אני אזכיר שוב את הטוקאי זמורודני. מדובר ביין נעשה מהענבים שנקטפו בשיטה שנקראת שיטת זמורודני, שזה אשכולות נגועים חלקית בבוטריטיס. והם יכולים להיות יבשים או מתוקים, וזה כתלות ברמת הריקבון שיש עליהם. גם העינות היבשים הם יציגו מאפיינים של בוטריטיס. על היין הזה להתיישן מינימום של שנה בחבית ועוד שנתיים בבקבוק לפני שמשחררים אותו לשוק. רובם יושנים אבל יותר זמן. את החביות בדרך כלל לא ממלאים עד הסוף, וזה בגלל שהמטרה היא שיתפתחו כל מיני שמרי פלור על היין. שמרי פלור זה משהו שאנחנו ניגע בו בהרחבה כשנדבר על שרי. אז בגלל שמתפתחים שמרי הפלור על היין, אז בעצם היין הזה הרבה פעמים מפתח אופי שדומה קצת ליינות שרי שהם שרי פינו. מבחינת יינות קינוח יש שלושה סוגים של יינות מתוקים. יש לנו את האסו ויינס, זה בעצם הייצור של טוקאי אסו. זה מתחיל מיין בסיס שנעשה מענבים בריאים, ולפני או במהלך או אחרי התסיסה של היין, עושים בו השעיה, זאת אומרת מסריישן, של ענבי האסו, שזה הענבים שנגועים קיצונית בבוטריטיס. הטבילה הזאת של הענבים הנגועים בבוטריטיס נעשית בין 12 ל-60 שעות. לתמיסה הזאת עושים סחיטה, פרסינג, ומיישנים את היין הזה בעץ אלון. הכמות של האסו שהכנסנו לתוך היין בסיס הזה בעצם תקבע את המתיקות של היין הסופי. ורמת המתיקות בעצם מבוטאת ביחידות שקוראים להם פוטוני או פוטוניוס. הקלאסיק טוקאי הוא בצבע של Deep Amber, זאת אומרת צבע אימברי עמוק כזה, עם חמיצות גבוהה וארומה חזקה מאוד, וכל מיני טעמים, פרופיל טעמים מאוד מגוון. וככל שיש יותר סוכר, היין בדרך כלל יהיה יותר אינטנסיבי. הסוג השני של יינות קינוח שאנחנו נתקלים בהם, זה בעצם טוקאי אסנציה, שזה אסנס או נקטר. אלה יינות נדירים שבקושי מיוצאים מחוץ למדינה, מכינים אותם רק מהפרירן ג'וס של האסו. לוקחים את ענבי האסו, עושים להם בעצם את המיכה ללא סחיטה, ובעצם הנוזל הניגר הזה, זה הנוזל שממנו מייצרים את היין הזה. התמיסה הזו מתוקה מאוד, והיא כה מתוקה שלעיתים לוקח שנים להציס אותה. וגם אז, היין הוא בעל רמת אלכוהול נמוכה מאוד. הרבה פעמים, פחות מ-5%. רמת הסוכר המינימלית המותרת היא, שימו לב, 450 גרם לליטר. זה המון. היין הזה מאוזן עם רמת חמיצות מאוד גבוהה, והיין בעצם מציג טעם מאוד מרוכז. ומסוגלים להתיישן ולשמור על הפרשיות והרעננות שלהם, אפילו ל-100 שנים ויותר. זאת אומרת, מדובר ביינות מאוד מיוחדים. הסוג השלישי של יינות קינוח שאנחנו רואים מונגריה זה בעצם יינות קינוח בסגנון מודרני, Modern Style Sweet Wines. בעצם מיוצרים מענבים ששהו הרבה זמן על הגפן, בעצם סוג של Late Harvest. חלקם מערבים בוטריטיס, ובהם כלל הענבים עוברים תסיסה, כמו בטרוקנבירן האוסלס או בסוטרן. ולא רק השעיה של ענבי הבוטריטיס ביין כמו שעשינו בטוקאי אסו. את היין הזה גם מיישנים מעט יותר זמן מטוקאי אסו, ובדרך כלל הם מקוטלגים כ-Late Harvest. אזור היין השני שנזכור בפרק הזה הוא יוון. אם אנחנו נסתכל על מפה של יוון, אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד אזורי יין, אבל אנחנו ניגע בשלושה אזורי יין מפורסמים וחשובים ביותר. אחד מהם נמצא בצפון המדינה, השני נמצא באזור של חצי האי הפנלופנזי, והשלישי נמצא על סנטוריני, האי סנטוריני. אז בואו נתחיל רגע עם חוקי יין יווניים. החוקים האלה הולכים לפי שאר מדינות האיחוד האירופאי, כאשר יש עינות של PDO או PGI. עינות שמיועדים לייצוא יכולים להשתמש בכיתוב של PDO, וזה בדרך כלל מה שנראה. אם תקנו יין יווני בסופר, פה בארץ או במקום מחוץ ליוון, הרבה פעמים תראו שכתוב שם Protected Designation of Origin, כלומר השם הרשמי אל PDO, או לחילופין, וזה פחות נפוץ, איזשהו שם מקומי יותר ל-PDO, כמו Appellation d'Origine de Qualité Superiore. בשוק המקומי, אם אתם קונים יין יווני ביוון, הרבה פעמים יכולים להשתמש בכינוי המקומי ל-PDO, שבו לא ניגע. מבחינת האקלים וגידול ענבים, ביוון יש אקלים חם וים תיכוני, כלומר Hot Mediterranean. בקיץ הטמפרטורה עוברת את ה-30 מעלות, אבל מול החוף יש אפקט מקרר של הים. רוב הכרמים המובחרים נמצאים באזורים קרירים יותר, נטועים בגובה או במקומות שזוכים לאירוח יחסית קרה. בנוסף, כמות הגשם משתנה משנה לשנה, ובצורת היא סכנה מרכזית באזור. מבחינת אזורי יין, יש מעל 200 זנים מקומיים מיוון, שכמעט ולא ניטעים מחוץ למדינה. הזנים האלו פותחו עם איזושהי עמידות למזג אוויר חם ויבש, ויכולים לייצר עינות איכות. רוב הפידיו ביוון דורשים גידול של זנים מקומיים בלבד, ואנחנו נתמקד בשלושה מהם בלבד, השלושה המובחרים ביותר. ובזה בעצם נסיים לדבר על יוון. אז אזור היין הראשון שניגע בו הוא נאוסה. נאוסה PDO זה אזור שנמצא בצפון יוון, באזור מקדוניה. הכרמים שם יושבים בגובה של עד 400 מטרים, כך שיש השפעה של קור. היין נעשה רק מענבים מקומיים, מזן שקוראים לו קסנומברו. חשוב לזכור את השם הזה. זה זן שמזכיר קצת את נביולו באופן שלו. הוא בעל תניניות גבוהה וחמיצות גבוהה, עם צבע יחסית חלש. וכמו נביולו, העינות האלה יכולים להתיישן היטב. אז יש לנו קסנומברו מנאוסה. אזור היין השני שניגע בו הוא נימיה, נימיה PDO. בעצם בניגוד לנאוסה, האזור הזה נמצא גם ביבשת עצמה, אבל זה בעצם איזשהו אזור בצפון פנלופנסוס. ממש קרוב למיצר שמחבר אותה למרכז יוון. מייצרים שם רק עינות אדומים מזן מקומי שנקרא אגיורגיטיקו. הכרמים שם נטועים בגבעים של מ-230 מטרים עד 900 מטרים, כשהטובים ביותר נטועים איפשהו באמצע. זה כי הנמוכים מדי חווים חום רב מדי, והיין נהיה מאוד ריבתי. והכרמים הגבוהים מאוד הם חווים קור רב מאוד, וטובים בעיקר לרוזה. לעיינות המובחרים יחסית יש תנינים רכים, חמיצות בינונית או נמוכה וטעמי פרי, והם בעלי יכולת טובה להתיישן בעץ. אז לסיכום יש לנו אגיורגיטיקו מאזור נימיה, שגם את הזן הזה חשוב להכיר בעיניים. לבסוף אנחנו נוגעים באזור היין האחרון שלנו לפרק הזה, סנטוריני. סנטוריני PDO, סנטוריני זה אי געשי איפשהו בים האגני, בין קרטים ליוון עצמה. ואגב גם קרטים חולקת איתה את אותו זן ענבים שניגע בעוד מעט. הרוחות מאוד חזקות באזור הזה. אז משהו מעניין לגבי סנטוריני זה שבגלל הרוחות המאוד מאוד חזקות, מגדלים את הגפנים במבנה מיוחד. מגדלים אותם בגובה מאוד נמוך בצורה של סל, כשהפרי בעצם גדל בתוך הסל הזה. שיטה מאוד מיוחדת, ממליץ לכם לחפש תמונות של הדבר הזה, זה מאוד יפה. פסו ויינס בסנטוריני. ה-PDO של סנטוריני מכסה עינות אדומים ולבנים הנעשים בסגנון יבש או מתוק. אבל העינות הלבנים המפורסמים של המקום הם נעשים מענב מקומי בשם אסרטיקו. והם באמת המוצלחים ביותר מהאזור. היין הזה זה יין ארומטי עם חמיצות גבוהה. העינות המתוקים מהאזור נקראים וינסנטו. בתהליך הזה עושים בעצם בציר מאוחר, late harvest, לענבים, ומייבשים אותם ל-14 ימים. ואז מיישנים את היין לשנתיים מינימום, בדרך כלל להרבה יותר זמן, והמתיקות הגבוהה הזאת מאוזנת עם איזושהי חמיצות גבוהה. בזה בעצם סיימנו לדבר על יוון והונגריה. הפרק הזה היה יחסית קצר, ואם יש משהו שקריטי לדעת לגבי המדינות האלו למבחן, זה בעצם את זני הענבים שמגיעים מכל מדינה, ומאיזה PDO הם מגיעים אם אנחנו מדברים על יוון, כמובן גם לדעת אם מדובר בענב אדום או לבן. וזה הכל. בפרק הבא ניגע במדינה מאוד מאוד חשובה לייצור יין והיא איטליה. אז נתראה בפרק הבא.